המראה בפרק הזה דן בביאור סוגיה במסכת סוטה, בדף כף. ובהמשך שם תנן, אם יש לה זכות עולה. כן, אם יש זכות לסוטה, אז הזכות עולה לה שהיא לא מיד בעצם חל עליה העונש של התורה, של כל ההתפרקות של האיברים וכו'. פירוש אם יש זכות לסוטה. ובגמרא זכות דמאי. אילם הזכות לתורה, הרי אינה מצווה ועושה. יכולה ללמוד תורה, אבל היא לא חייבת, אז זה זכות שאינה מצווה ועושה. ויזכות המצווה ממגנה כולי, היום מצווה מגינה כל כך הרבה, הרי ועתניה זו דבר שרבי מנחם ברבי יוסי, כנר מצווה בתורה אור, תלה כתוב את המצווה בנר, ואת התורה באור, ואמר לך, מנר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה, כן, גם מצווה, הגנתה היא לפי שעה, ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם, כלומר שהנר תלוי בעצם בחומר הבעירה, בחומר הבעירה מתי שהוא מתקלה, והאור לעומת זאת הוא אור שהכוח שלו הוא לפעול כל הזמן ולהעיר, ולכן ממילא זה היחס שבין המצווה שהיא כבר משהו אלוקי שמחובר אל העולם הזה לבין התורה שהיא מהירה מצד עצמה. עוד מעט אמר להרחיב בזה. ואמר בתלכה תנחה אותך בעולם הזה ושוכבך תשמור עליך זו מיטה והקיצות היית שכך זה העולם הבא. משל למהלך בדרך, שם מביא משל, הרמב"ם והיה משל. בישון לילה ואפלה ומתיירים מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ומן הליסטים ומן החיירה ואין עוד הבא סדר הוא מהלך. נזדמנה לו אבוקה ניצול מן הקוצים ומן הברקנים, הוא עכשיו איפה יש לא להתעכל בדרך בדברים כאלה. אדם מתערה מחיה רעה ומליסטים שיכולים לתקוף אותו. כיוון שלעמוד השחר ניצול מחיה רעה ומליסטים. עדיין לא יודע בסדר איך הוא מהלך, כיוון שגל פרשת דרכים ניצול לכולם. מיד אמרה לי להסביר את המשל הזה. דבר אחר, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. שנאמר מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. התורה זה אהבה ואותה אפשר לכבות. אמר רבי יוסף מצווה בעידנא דאסיג במגנה ומצלה, גם מגינה וגם מצילה. כן, יש להציל מן האיסורים ולהגן מפני, יש להגן ולהציל מפני האיסורים ומפני יצר הרע. בעידנא דלא אסיג בה, לדעת רבי יוסף בזמן שלא עוסקים במצווה, אמנם ארגון מגנה, אבל הצולה היא לא מצלה. והיא לא מצילה. תורה, כלומר היא מגינה בפני איסורים ולא מצילה מיצרה. תורה בין בין עדי עסיק בה, בין עדי לא עסיק בה, מגנה ומצלה. שלא תורה רבה אם ככה, אז איך אביוס, איך דואר כבר חיתופל, הרי עסקו בתורה כל הזמן, אז איך היא לא הצילה אותה מיצר הרע, כן? המה היא לא הגנה עליו, כן? אז זאת אומרת, אם התורה תמיד גם בזמן שלא עוסקים בה, היא מגנה ומצלה, מפני האיסורים ומפני בעצם היצר הרע, אז איך הם חתו? אז איך הם הגיעו למה שהם הגיעו? הרי התורה הייתה אמורה להציל אותם. לכן אומר רבה אחרת, אלא מה רבה? תורה בעידנא דאסיג בה, תורה בזמן שעוסקים בה, מגנה ומצלה. גם מגינה וגם מצילה, איסורים ומהחטא. בעידנא דלא אסיג בה, אז הגון מגנה מפני איסורים, אבל הצול לא מצלה מפני החטא. ולכן כך יכול להיות שבעצם חטאו. אגב סוגריים יש שם המרשה שאומר, שוודאי שהיא לא מגנה ומצלה מפני המיטה. כן? שהתורה לא מגנה ומצלה מפני מיטה. אלא שהאיסורים, הוא מביא ראייה שדואג והחיתופל מתו, כן? זאת אומרת, לכן כל מה שאנחנו רואים שהתורה היא כמובן ברמת האומה, ברמת כל הכוחות הרוחניים, היא מתקנת את הכל ופועלת את הכל ומשפיעה על הכל. וזה לא שעכשיו התורה, מישהו למד תורה, אז מיד הוא מוגן שהוא לא ימות, כן? מה שהגמרא כן דנה פה, זה לא על מיטה, היא דנה פה בעצם על הצלה מפני החטא ומפני בעצם האיסורים. ממשיכה, אז רבה אמר, תורה בעידנא דאסיג בה מגנה ומצלה. בעידנא דלא אסיג בה הגון למגנה, הצולה לא מצלה. היא מגינה מפני האיסורים, אבל לא מצילה מהחטא. מצווה בין בעידנא דאסיג בה, בין בעידנא דלא אסיג בה, הגון למגנה מהאיסורים, אבל הצולה לא מצלה. הגיע לפרשת דרכים. מהי פרשת דרכים? רב חסדא אמר זה תמיד חכם ויום המיטה, ביום המוות. רב נחמן אמר זה תמיד חכם ויראת חטא. מר זוטרא אמר זה תמיד חכם, זה מספיק שמורה, אליבא דילכתא. אמר רב יוסף דרש רבי מנחם בר יוסי להיקרא כסיני. ואלמלא, אם דרשו דואג בחיתופל היקרא, לא רדפו בתר, לא היו רודפים אחרי דוד, תכתיב לאמור אלוהים עזבו, רדפו ותפסו, כן מציל. מה ידרוש, ולא יראה בך הרבה דבר, ושם מאחריך, ולא ידעו שעבירה מחבה מצווה ונעברה מחבה תורה. כלומר, הם בעצם אמור, כיוון שדוד חטא בבת שבע, אז הקדוש ברוך הוא לא איתו. והם לא ידעו שבעצם העבירה מחבה מצווה, אבל היא לא מחבה את התורה של דוד, ולכן הם באמת לא ידעו שהשם ברך עם דוד. עד כאן הגמרא, עכשיו המראה להתחיל להסביר אותה. וביאור עניין זה, כי המצווה תיקרא נר, מפני שהנר האור שלו נתלה בגוף השמן והפתילה, ומפני כך אינו אור גמור. וכן המצווה נתלה במעשה האדם שעשה לידי גופו, ואין המצווה דבר נבדל לגמרי בשביל זה. כלומר, המצווה זה כבר מייסה. זה מייסה של מצווה שיש בו גם עניין אלוקי. אז זה כמו נר, אבל התורה זה לימוד. זה הצד שהוא מעבר למעשה הפיזי, ולכן התורה היא מדרגה מעל. אבל התורה שלה נתלה בגוף, הוא צריך נבדל לגמרי, בלבד. לכך תקרא התורה אור, כי האור הוא נבדל לגמרי ולא נתלה בגשם. וידוע שכל דבר שהוא בגוף הוא בזמן, וכל דבר שלא בגוף אין לו תחת זמן. ולכך אמר שהמצווה לפי שעה, דו הזמן שאור אלוהי שהוא במצווה, הוא נתלה בגוף כמו האור שהוא בנר, הנתלה בגוף שהוא השמן בפתילה, והוא לזמן. אבל התורה היא מיוחדת לאור שאין אור גשמי, שאין בו דבר ממש. וכן התורה היא שכל נבדל, ולפיכך התורה מגינה לעולם, שרי הדבר הנבדל מן הגשמי אינו נתלה בזמן. אז זאת הנקודה הראשונה להבדל שבעצם בנר לבין אור, בין בעצם מצווה לבין תורה. המצווה פועלת בתוך העולם הזה במגבלות של הטבע והזמן, והתורה היא מעל זה, לכן היא שייכת לאור. המשך אמר לומר, ואמר בתהלכה תלכנותך, פירוש כי יש דבר בעל האדם בעולם מן הפורנות, ואין צריך על זה הצלה גמורה. רק להזהיר אותו שלא ילך לשם ולהראות את הדרך אשר ילך בו שלא יניזוק. ודבר זה מצאת אותו המצווה, שנקראת אבוקה, וזה מה שדבר למעלה. כלומר, כנגד הפחתים והברקנים, הקוצים, אז בעצם המצווה היא בעצם באה, וברגע שאדם עשה מצווה, זה סוג של אור ראשון שהוא מקבל, ובעצם מונע ממנו את המפגש הראשוני עם סכנות קלות. ולכך אמר, נזדמנה לו אבוקה, ניצור מן הקוצים והברקנים. יש דבר שבא לאדם בכוח ורודף אחריו ביותר, כמו הליסטים, וחיירה, שרודפים אחרי אדם. זה לא רק שאדם לא ייתקל בקוצים, אלא פה הם רודפים אחריו. ומדבר זה אין המצווה מגינה עליו, אבל התורה שנקראת אור מגינה עליו, וזה הוא שמר על עמוד השחר, ניצור מלסטים מן החיירה, כי עמוד השחר הוא אור גמור, והתורה שאור גמור נקרא עמוד השחר, שאדם נמצא במקום שהוא לא רק עשה מעשה של מצווה, אלא הוא מחובר בעצם לאור של תורה, אז ממילא הוא נמצא במקום כזה שזורח בו, מאיר בו, הרי מה קורה באור? השודדים מפחדים לבוא באור, החיירה מפחדת לבוא באור, הרבה פעמים מכיוון שהחושך זה המקום של, 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 של התקיפה, של הסכנה, ולכן ממילא שאדם מואר באור של תורה, הוא מוגן כבר מדברים כאלה. ומה שאמר ואינו יודע באיזה דרך מהלך, שזה כבר השלב הבא. הוא יש לו אור, אבל לא יודע לאן ללכת. תראו שלא עומד על המדרגה האחרונה שהיא נוכח שם יתברך. כלומר, אדם נמצא, אפילו יש לו תורה, אבל הוא לא יודע עד הסוף מה רצון השם יתברך. הוא לא יודע באמת איך, בתוך כל האלם של העולם הזה, מה בדיוק צריך לעשות. לכן הוא לא יודע את המדרגה האחרונה, שהיא נוכח שם יתברך, אבל נותן ממנה. זה לא שאמר שלא יודע באיזה דרך מהלך. כלומר, שלא על דרך שהוא נוכח שם לגמרי. ויראה עוד כי הפסד שגע לאדם יש במקרה ושלא במקרה. איזה כשהוא במקרה כמו אדם שובר בגשר ונפחת לגשר וקוצה בזה, דבר זו במקרה. שהוא לא הלך שם לא נעשה זה, והמצווה מצאת אותו שלבוא לשם ומדמה את זה לקוצים ברקנים, שלמלא לא הלך, לא קרה לו. ודבר שהוא במקרה אינו מזיק כמו דבר שאינו במקרה. ואשר הוא במקרה המצווה מגינה. וזה כשלא במקרה כמו שבור חולאים על אדם, לפי טבעו שדבר זה לא תולה במקרה, דבר זה נקרא ליסטים וחיה רעה. כלומר, החלוקה אחרת עושה המהר"ל בעצם, החלוקה השנייה הייתה בין דברים שאדם נתקל בין עצמו לבין רודפים אחריו. חלוקה שנייה זה בין מקרה לעצם. דבר שבמקרה, אז רחוק ההזק. דבר שבעצם, זה אומר שאדם בעצם תוקף אותו. חולי, שבטבעו של אדם הוא גם חולה, זה לא במקרה. זה נקרא ליסטים וחיה רע. כלומר, עכשיו הליסטים וחיה רע זה בעצם, זה הבחינה של דברים שהם בעצם בטבע נמצאים במציאות. כי דבר שלא במקרה, עוד איפה אדם יותר מחיה וליסטים, כמו חיה וליסטים, דבר זה ודאי יותר הזק. לכך, אין המצווה מגינה. רק התורה מגינה על זה. וזהו שאמר על עמוד השחר, יצאו בסתים וחרה. וגמר דבר... סליחה?
זה אומר מנזדמנה לבוקה שזה
במקרה? כן. לא, שהקוצים הבקנים כאילו זה במקרה. כלומר, במקרה יכול להיות שהוא ייתקע בקוץ, וכל שהוא לא ייתקע בקוץ.
לא, אבל
שדווקא
מצווה כנגד הדברים שהם במקרה,
והתורה... המצווה יכולה להגן על דבר שהוא במקרה. כלומר, הנזק שהוא קל יותר, נזק שהוא לא קבוע. יש לה כוח הגנה קטן יותר. וכאמר דבר אחרי עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה, פירוש כל עבירה הוא מצד הגוף שעל ידו בעבירה, הוא לכך מבטל את העבירה המצווה שעושה בגוף. אבל אין עבירה שאם עשה הגוף מחבה, הוא מקלקל את לימוד התורה שהוא השכל, שהוא למעלה ואין הגוף מגיע שם. הוא מקשה מראה שהדקטנה שהמצווה מגינה לפי שעה, הוא משמע רק בשעת מעשה המצווה מגינה. הוא מתרץ רבי יוסף מצווה בזמן שעוסק במגינה, פירוש במקום שצריך רק הגנה. כי בעינה להשיג במצווה שפועל פועל לא יראו להגנה מצלה, אבל בעינה זה לא השיג בה, הגנה עוד מגינה, אבל היא לא מצילה מטעם שדרה למעלה. כי המצווה כיוון שבגוף הוא לזמן. ועד אמר שהמצווה לפי שעל, מיין אצל הקאמר, והתורה כיוון שנגשמית היא מצלת לעולם. ורבה מעמיד את התורה בעינה להשיג בה מצילה ומגינה, ובעינה זה לא השיג בה, כיוון שפנה לתום מן התורה השכלית, אגון המגנה, אבל עצול לא מצלה. הוא עצמו עכשיו לא אוחז באותה מדרגה של התורה. הוא יסיח דעתו ממנה, אז הוא לא רק נמצא בעולם במדרגה הרוחנית של דעת, של שכל, ומצווה בין בינת עסק בה, בין בינת לא עסק בה, גונה עם הגינה, אבל לא מצילה. וזה שאמר שהמצווה אינה לפי שעה, מפני שאינה עושה מצווה רק הגנה, ואפשר שבו פורענות גמור עליו אחר כך, דבר זה נקרא לפישה, שהיא לא מצאת לגמרי. ואחרי זה מגיע השלב הגמרא הבאה, הגיע לפרשת דרכים, פירוש פרשת דרכים נקרא מדרגה מיוחדת של העשרה מנתי הכלל, מן השם יתברך, ובשביל כך נקרא פרשת דרכים, רוצה לומר הדרך המיוחד, אני נבדל משלב דרכים. כלומר, פרשת דרכים זה, אני עדיין יכול להתבלבל, ואז אם אני בוחר את הדרך הנכונה, אני כבר נמצא ביד הנכון. הוא יגיע למרחוץ צפצוף ושול יותר מינוס שמאל. ואז רב חיזה פירה, זה תמיד חכם ביום המיטה. כאשר אדם בגופה החומרי, אינו מן מדרגה מיוחדת האחרונה. הוא יותר מנשם בך, כיוון שהוא בגופה החומרי. אבל ביום המיטה, כמו שאומרים עוז ועדה לגושה ותשחק ליום אחרון, כן? שהוא מגיע ליום המיטה, בהסתלק הגוף, אז נפשו עומד על המדרגה המיוחדת, שנוכח השם לגמרי, וזו פרשת דרכים. כלומר, עד יום המיטה, אדם עוד נמצא בדברים שהוא לא בטוח, האם הוא הבין נכון את התורה, פעל נכון, אבל כשיש בו תורה, ויום המיטה, השילוב הזה ביחד זה הפרשת דרכים, שהוא בעצם כבר נמצא לו חכמי השם. רנח אמר, פרשת דרכים תמיד חם וירת חטא, כי אף שיש בו חוכמה ומצווה צריך שיהיה זה עם השם יתברך, וזהו נקרא פרשת דרכים. ודרך המיוחד שהוא נוכח השם וזה מירת שמיים, שהוא עם השם יתברך לגמרי בלי נטייה ממנו, לכך נקרא פרשת דרכים מירת שמיים. ולמעזרות הפרשת דרכים זה מסיק שמעת על יבדי לחטא, שהוא הדרך אשר הוא נוכח השם, כי הלכה היא דרך הישר ודרך האמת, הלכה זה איך צריך להוריד את דבר השם למעשה. אבל אם אני לא מסיק שמעת על יבדי לחטא, אף על גב שהוא גם תורה, זה לא מדרגה אחרונה מיוחדת, זה כבר יכול להיות שזה קו ימין, קו שמאל, זה לא קו האמצע, זה כבר לא חבר מודים נכון הלכה למעשה, רק אשר מסיק שמעת על יבדי לחטא. ולפי דברי הכל נקרא פרשת דרכים, המדרגה שהיא נוכח השם בלי נטייה ימין שמאל. והתבר בזה התורה היא מורה הדרך האדם להביא את האדם לחיו עולם הבא, כי התורה היא המצרפת האדם להוציאו אל מן הטבע, מורה לו הדרך הנבדל של נוכח השם להידבק בו יתברך, ובפרט משוני הלכות הם הפסקים והדינים שהם הלכה. כי מעלת התורה היא יושר באמת, והלכה היא הדרך הישר בתורה, ולכך היא מוליכה את האדם בדרך הישר, נכון להידבק בו יתברך לשאר החוכמות, ולא דברים מוקים מאוד ודאי בזה משמיד דברים לא למתן. מה המהר"ל הוסיף לנו בעצם הפרק הזה? בעצם המהר"ל ממשיך את המגמה, את המהלך המרכזי של כל מה שראינו מתחילת הספר עד עכשיו, שבעצם הכל מה שראינו כבר בטעמי המצמות, מה שראינו לאחר מכן, מה שבמשך הפרקים, כל המציאות של העולם זה רק הסיומת, זה רק הגילוי, זה כמו שהאדם יש לנו בשר ואור ועצמות, זה רק הסיומת של הנשמה, כלומר הנשמה משתלשלת ומתגלה בעצם עד המקום שיש לנו רוח ונפש, ואז זה מתבלל לכל הגוף, וכשאתה רואה את הגוף אתה רואה את הלבושים, אתה רואה את הדברים החיצוניים של כל הדבר הפנימי שקיים באדם. וככה כל העולם הזה בעצם זה רק ההופעה החיצונית של כל מה שמשתלשל מעולמות החיליונים. ולכן הדרך לקשר את כל העולמות, הדרך להגיע לעולם הבא, מקב להגיע לעולם הבא, זה לא משהו חיצוני. הדרך לקשור בעצם את כל מציאות חיינו אל השורש שלה, אל מקור החיים, היא בעצם ממקום שהוא מגיע ממדרגה כל כך עליונה, וזה בעצם מדרגת התורה. והתורה עצמה היא באה ומתלבשת בתוך המצווה, והיא באה ומתלבשת כל פעם בשום מדרגה שיורדת אל העולם הזה, ולכן כשהיא כבר מתלבשת גם הכוח הוא יותר מוגבל, הוא אלוקי, אבל הוא מוגבל להגן לאותה המקום, לאותו זמן, לאותה שעה, ולא מעבר לזה. ולכן יש תמיד בתורה מצד אחד, התורה יורדת אל המעשה, התורה מגיעה אל העולם הזה, יש צד בהלכה, כמו שאמרה כל הזמן נדגיש פה, שמצד אחד זה המעשה, זה איך רצון השם ברך מגיע אל המציאות, אל המעשה, אל ההליכה הנכונה בדרך, כל הדרך, התורה היא דרך, נותנת להם את הדרך השיעור רובה, ראינו תחילת קידושין, את הדרך הנכונה בעצם שאדם מתקשר לשורשו, מתקשר בעצם לחיי הנצח, וזה הצד האחד. מצד שני, כל דבר שאדם הלכה זה הלכה איך לעשות. כל העשייה הזאת היא כבר מצווה, היא כבר סוג של צמצום שפועל בתחום. התורה תמיד נשארת מעל. לכן יש כל הזמן בתורה עולם שהוא עליון, עולם שהוא לא רק לימוד ביחס למעשה, גם ראינו את זה שבתורה עצמה יש נשמת התורה, יסודות התורה, יש מדרגות עמוקות בתוך התורה. אז יש כל הזמן שתי תנועות, את הצד הנשמתי של התורה, ואת הצד שיורד אל המעשה כל הזמן, ודרך זה הדברים בעצם מתקשרים. ההשתלשלות הזאת היא אותה השתלשלות שראינו פרק י"ג, שבעצם עוסקת בלבושי התורה, גוף התורה, נשמת התורה, נשמת הנשמה של התורה, והכל מתלבש עד השור שנגח את הפרה, או עד כל דבר ודבר בהלכות המעשיות. עכשיו המהר"ל הראה לנו את אותו דבר מהכיוון ההפוך. כלומר, עכשיו בעצם, אם פרק י"ג עסקנו מהדברים העליונים, איך הם מתלבשים, אז התיאור היה של לבושים, שאנחנו מגיעים פה, אנחנו פה העולם הזה, ואנחנו עם מלאי סכנות, ומלאי תעלומות וספקות, איך הולכים, מה הולכים, מה נכון, מה צריך לעשות נכון. ומה שמאיר לנו עוד ועוד ועוד את הדרך, זה המציאות הזאת, שאדם עושה מצווה מסוימת, כבר אוחזת בו, כבר נגע, כבר המצווה, סוג של זהות, סוג של אחיזה, סוג של נקודה שמירה באותה מצווה בפני עצמה. שולל לתורה, זה כבר דרך חיים, זה כבר שיטה שלמה, זה כבר נקודה עמוקה מאוד של חיות, של קשר למקור של כל המצוות. כשהוא מעמיק יותר בתורה, ויותר מעמיק בתורה, כפי משהו מעמיק, אז יש גם בחינה של יראת חטא, כמו שהדבר הזה מגיע לזה שהוא גם תלמיד חכם וגם ירא חטא, גם מהמקום הכי עליון וגם מצד שני למקום של למעשה להיזהר. שוב, כל הזמן היחס בין שני הדברים הללו, וככל שהוא יותר מחבר את הדברים, עדיין בתוך עולם הזה, שמה הוא טעה בהלכה, שמה הוא לא חיווה נכון, שמה הוא לא הבין את הדברים, אבל שמגיע ליום המיטה, שמה בעצם זה קו הפרשת דרכים שבו כבר אין יותר טעויות. ועכשיו כל מה שהוא אחז בתורה ובמצוות, יחד עם הדבר הזה, הוא מגיע בעצם נכוחה, בעצם אל השם. שכל זה המשך הפרקים שהמהר"ל נאבק בתפיסה הפילוסופית, שבאה ואומרת שיש עולם הזה, אנחנו לא יודעים מה יש מעבר. הדברים הכי עליונים בעולם הזה זה הדברים שהם קיימים בלירדי שנים ולא דברים ברי חלוף. ממילא האדם הזה בהיבט הזה הוא דווקא מאוד 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 בריאה חלשה ולא מרכזית מול כל כוכבי הלכת או דברים אחרים שיש במציאות. ואז בתוך הדבר הזה ממילא כל ההסתכלות היא רק על העולם הזה כשלעצמו. ולא הסתכלות בעצם על השתלשלות כל המציאות. ולכן ממילא האדם בסוף לא אוחז באור, אלא אוחז בדברים אחרים שלא באמת מביאים אותו אל שורשו ואל מקורו. זה בעצם המהלך של פרק י"ד. בסדר? אוקיי? מה הזמן שלנו? מה השעה?
4 דקות.
אז נעצור כאן, בעזרת השם, מחר פרק ט"ו, יישר כוח.
תודה רבה.